בחודשים האחרונים, לצד המתיחות וההסלמה בין ישראל לחמאס ברצועת עזה, בלטה גם השפעת הסכסוך בין פתח לחמאס על ההתפתחויות ברצועה. הסכסוך הפנים פלסטיני הזה נמשך כבר שנים, ומחקר חדש שהתפרסם בקרח האחרון של העדכן האסטרטגי, מתמקד בניתוח השנים הראשונות של היחסים בין שתי התנועות, 1987 עד 2000, מפרוץ האינטיפאדה הראשונה ועד ערב האינטיפאדה השנייה. שלום למחבר המחקר יוחנן צורף.
שלום וברכה.
איזה תהליכים אתה מזהה כשאתה בוחן את, את מערכת היחסים המורכבת הזאת מראשיתה, ומה מהם בעצם רלוונטי עד היום?
תראה, התהליכים שאני מזהה שמתפתחים בתוך הזירה הפלסטינית כתוצאה מן האימות המתמשך עם מדינת ישראל, זה סוג מסוים של שחיקה שמביאה בסופו של דבר לאיזה שינוי עמדות בצד הפלסטיני שמחייב אותם, שעיקר השינוי הזה בא לידי ביטוי בכך שהם מתמודדים עם המציאות בדרך פרגמטית הרבה יותר. אז הדוגמה הבולטת לכך, אם אנחנו מדברים על התנועה הלאומית הפלסטינית, אנחנו מדברים על אש"ף, אז ההכרזה של העצמאות הפלסטינית ב-88, זה אולי הדוגמה היותר בולטת לכל העניין הזה, אחרי כל כך הרבה שנים של אימות, פרוץ האינטיפאדה הראשונה ב-87, שזה לפי דעתי, קראתי לזה במאמר האביב הערבי הראשון, כי לפי דעתי זה שונה מכל מה שאנחנו ראינו ב-10 השנים האחרונות, שמונה השנים האחרונות במדינות ערב. למה אני קורא לו אביב ערבי ראשון? משום שהוא באמת חולל איזשהו תהליך. הוא בא מלמטה, בניגוד למה שאנחנו חושבים, bottom up, כן? והוביל את ההנהגה לקבל את ההחלטה הזאת של 88, הכרזת העצמאות, ושם הם למעשה קיבלו את הפתרון של מדינה לצד מדינת ישראל, וכל החלטות האום שעד אז הם דחו, כמו 242 ו-338. זה הצעד הראשון. מה שאני טוען עכשיו, זה שהחיכוך הפנים פלסטיני, עכשיו, קודם כל, איך אנחנו יודעים שזה היה אמיתי הסיפור של 88, כן? כי עד היום הרי יש ויכוח בינינו שזה לא היה אמיתי, הם לא מתכוונים לזה וכו' וכו'. ההוכחה הניצחת שזה אמיתי, זה הפילוג העצום שזה יצר בתוך הזירה הפלסטינית. זה חתך את העם הפלסטיני לשניים. עכשיו, החיכוך הזה שנוצר בין שני הכוחות הללו, פתח מצד אחד וחמאס מצד אחד, שהכריז על קיומה רק סמוך מאוד לתחילת האינטיפאדה, כי היא כבר הבינה אז שהאינטיפאדה הזאת לא רק מסמלת מאבק מול ישראל, אלא מסמלת שינוי בדפוסי המאבק הפלסטינים נגד מדינת ישראל. כי הרוח באה מלמטה, והרוח אמרה לא עוד חיסול או סילוק ישראל, אלא חיים לצד ישראל. זה היה הרוח של המפקדה הלאומית המאוחדת של האינטיפאדה, עוד בטרם זה הגיע לטוניס. אוקיי? עכשיו, אנחנו מאז, יש כבר קרוב ל-32 שנה של חיכוך בלתי פוסק בין שני הכוחות האלה. פתח מצד אחד כמי שמובילה את אש"ף, כן? תנועה חזקה עם תחושה שהיא הנציג הבלעדי, כן? אליטה כזאת שהיא חזקה יותר מכולם. מול כוח חדש, נקרא לו מעין מפדל פלסטיני, כן? תנועה לאומית דתית, תנועה לאומית אסלאמית, שהיא שונה מאוד כמובן מהמפדל, אבל צריך להבין את זה, כיוון שמדברים שם גם מונחים לאומיים דתיים, כן? והיא למעשה הניחה על השולחן תפיסת עולם שלא כל כך הייתה מוכרת בצד הפלסטיני, בכלל בצד הערבי. שילוב של לאומיות ודתיות ביחד. עכשיו, פתח כל הזמן אמרה, אני לא תנועה אידיאולוגית, אני תנועה לאומית. אני תנועה של כולם. כלומר, כל פלסטיני שרוח פלסטינית מפעמת בקרבו, יכול להיות חלק ממני. אני לא מרקסיסטית ולא סוציאליסטית ולא קפיטליסטית ולא שום דבר. אני תנועה לאומית פלסטינית. ולכן אף אחד לא יכול להגיד שהוא לא חלק ממני. בא חמאס ב-87 ואמרה, חברים, אתם סטיתם מהדרך. אתם נטשתם את רוח האסלאם, התעלמתם ממידת האסלאם, ולכן הגעתם לאן שהגעתם, לכן נכשלתם ב-82, ולכן הגעתם לעברי פי פחת אחרי 82. אנחנו לא נוטשים את העקרונות הדתיים, אבל אנחנו בו זמנית גם פלסטינים. ולכן אנחנו מציעים אלטרנטיבה שאולי יוכל להיות יותר עמידה. פה זה לב ליבו של הוויכוח בין השניים. ואנחנו רואים לאורך הזמן, כאשר ישראל היא נמצאת במוקד הוויכוח בין השניים, היא זאת שסביבה כל הוויכוח הזה מתנהל, היא למעשה מבהירה כל הזמן שאין אפשרות להגיע לאיזושהי הסכמה ביניהם אם הם לא מגבשים עמדה אחידה כלפי מדינת ישראל. ובניסיונות האלה לגבש עמדה אחידה, הפילוג הזה נקרא לו, מי שנשחק יותר פה לאורך הזמן, אתה רואה שחמאס נשחקת יותר מאשר פתח. והדבר הבולט זה מה שתיארתי, ואני מתאר במאמר עד 87. כשנגיע לחלק השני, מ-87 עד היום, אנחנו נמצא שההתפתחות עוד הרבה הרבה יותר משמעותיות.
אז אני רוצה לעשות צעד אחד נוסף, ולשאול על הדינמיקה הזאת שהתחלת לתאר בין ישראל מצד אחד לבין שתי התנועות היריבות במחנה הפלסטיני. איך כל הצדדים האלה של המשולש, ישראל, פלסטינים מסוג א', פלסטינים עם עמדה מסוג שני, משפיעה על מה שקורה בזירה הפלסטינית? ואיך זה בעצם משפיע על הפוליטיקה הפנימית וגם על היחסים בינינו לבינם?
אנחנו היום נמצאים מ-94 עד היום, קרוב לכמה? 26 שנה אחרי, 25 שנה אחרי אוסלו, נכון?
נכון.
הניסיונות של הרשות הפלסטינית מצד אחד, להגיע בדרכה שלה להסדר עם מדינת ישראל, לא צלחו. הניסיונות של חמאס מצד שני, להגיע בדרכה שלה להגשמת היעד של מיגור ישראל או, 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 או סילוקה מהאזור, לא צלח. בראייה כל פלסטינית, שתי ההנהגות הפלסטיניות שהיום שולטות בזירה הפלסטינית, זאת של רמאללה וזאת של עזה, נכשלו. כלומר, אם אתה שואל אותי מנקודת מבט ציבורית, הציבור הפלסטיני נמצא בתחושה של אובדן דרך.
רואים את זה בסקרים.
רואים את זה בסקרים, אבו מאזן מאבד הרבה מהפופולריות שלו, כבר הרבה מאוד זמן, ורואים את זה שגם חמאס, למשל ברצועת עזה, אחרי 2014, היא מאבדת הרבה מאוד מהתמיכה בעזה, הרבה יותר מאשר במקומות אחרים. מדוע? משום שהיא לא מסוגלת לספק את הסחורה. דרך אגב, גם לא מדברת במונחים של חיסול ישראל, היא מדברת במונחים של הגנה עצמית, מה שהיא עושה בשנים האחרונות. שזה לכשעצמו טרמינולוגיה שצריך לשים אליה לב, מדוע היא משתמשת במונחים הללו. כלומר, אם אני אגיד את זה ככה, מנקודת מבט כל פלסטיני, אז אני אומר שהתנועה הלאומית הפלסטינית, שאני מכליל בתוכה גם את חמאס וגם את פתח ואשף וכל הפלגים האחרים, נמצאת באחד המשברים הקשים ביותר בתולדותיה. כלומר, היעדים שהציבו לעצמם, ההנהגות של כל הארגונים, לא מצליחים להגיע לידי הגשמה, ואין מישהו שרואה בעתיד הנראה לעין דרך להביא את זה לידי איזושהי הגשמה. אבל האם המשמעות היא שהתנועה הלאומית או הלאומיות הפלסטינית מפסיקה להתקיים, או שהמאוויים הלאומיים של הציבור הזה יפסיקו להתקיים? קשה מאוד לומר את זה. זה לא יעלה על הדעת, לדעתי שמשהו מזה ייעלם. בכל אופן, יש פה איזשהו חיכוך שמתקיים כבר שנים רבות, עם גורם מאוד מאוד חזק באזור שזה מדינת ישראל, ועצם החיכוך הזה, מעצב אותך כלאומיות, כעם. כל הטענות האלה שאין עם פלסטיני, ויש כאלה שהם חיים במסגרות של חמולות, ועוד כל מיני דברים כאלה אנחנו נוהגים, רגילים לשמוע בשנים האחרונות, למיטב הבנתי אין להם על מה להישען. החיכוך עם ישראל הוא הגורם שמעצב את הפלסטינים כעם, מחזק מאוד את הזהות הפלסטינית, ויוצר מצב שבו תבוא הנהגה אחרת, יש לה על מה להישען מבחינת היסודות הלאומיים שעליהם יושב הציבור הזה. ולכן המשבר שהוא היום הוא כבד ביותר, הוא קשה, אבל זה לא גומר את העניין. זה עדיין ימשיך להתקיים, כי בסופו של תהליך יצטרכו שני הפלגים האלה למצוא דרך לחיות ביחד. וישראל תהיה גורם שיביא לזה שילמדו דרך לחיות ביחד, כי מתחככים איתה כל הזמן.
אז אני רוצה להעביר ברשותך לסיום את נקודת המבט לירושלים. Mm-hmm. מה מכל מה שהעלית במחקר המעניין והחשוב הזה, יכול לסייע למדינת ישראל לגבש אסטרטגיה יעילה בזירה הפלסטינית, ובפרט כלפי רצועת עזה נוכח האירועים האחרונים?
תראה, אנחנו חיים במדינה שבה יש עמדות רבות מאוד בסוגיה הזאת, וזו אולי הסוגיה המרכזית ביותר שרובצת לפתחה, הבעיה המרכזית ביותר שרובצת לפתחה של מדינת ישראל. שאלת הזהות היהודית כתוצאה של כל מה שנעשה פה מאז 77, כלומר ההתנחלויות שקמו ברחבי יהודה ושומרון, שאלת הזהות היהודית של מדינת ישראל, של הציבור פה, תלויה באופן בו תיפטר הבעיה הזאת. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים כדי לקבע מציאות שהיא לא תהיה בת שינוי, ברת שינוי. ונדמה לי שאם מה שאנחנו רואים בזירה הפלסטינית, המשבר הכבד שאנחנו רואים אותו פה, הוא קיים גם בישראל, אבל בצורה פחות אקוטית, משום שיש לה מוסדות, והיא נשענת על יסודות דמוקרטיים, ויש איזה מכניזם שקובע מי שולט ומתי הוא שולט, פחות או יותר, ומכבדים את זה כולם. השאלה אם זה יכול להמשיך להתקיים, כאשר השליטה הזאת שישראל מקיימת אל מול עם אחר, לאורך זמן, שלא רוצה בשליטה הזאת, תמשיך לשמר את הסולידריות הפנימית בתוך מדינת ישראל. זאת השאלה המרכזית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. ואני יודע שזה לא קל להגיע להסדרים הפלסטינים. יש קושי, הם לא יכולים לקבל החלטות, זה לא הזמן אולי, אבל חתירה לשלום צריכה להיות הציר המרכזי שעליו נשענת כל ממשלה במדינת ישראל. ולצערי הרב זה לא תמיד קיים. אני חושב שאצל רוב הממשלות זה קיים, האסטרטגיה הזאת קיימת, היא לא תמיד קיימת. כי חתירה לשלום תמיד מעמידה את הצד השני בפני הצורך לקבל החלטות. היא מאתגרת אותו ושמה אותו באיזשהו מקום בפינה כזאת שהוא צריך לקבל החלטות. היום, במציאות שנוצרה היום, אבו מאזן הוא האיש שיושב מבחינת הקהילה הבינלאומית על המשבצת של שוחר השלום. לא אנחנו. אנחנו היינו שם כל הזמן. נוצר מצב היום שהוא יושב על המשבצת הזאת. וזה דבר לא טוב. צריך לחתור לשלום. כל אחד בדרכו, אבל צריך לעשות את זה בצורה ברורה, בהירה, שבחוץ יבינו שזה היעד שלנו. זה גם מבטיח לנו שהקיצונים שם יהיו יותר חלשים בסוף.
תודה רבה לך.
תודה לכם.